וערב טוב. אנחנו בספר בראשית. לפי זיכרוני אנחנו בפרק י"ג. פרק י"ג, פסוק י"ח. ויהל אברהם ויבוא וישב בלוני ממרי אשר בחברון ויבן שם מזבח לשם. כלומר שאברהם פנה, פנה דרומה מאזור הר בעל חצור שבין בית אל ובין העי, והוא הגיע לאזור חברון. ובזה הוא מתחיל לקיים את מצוות השם, קום מתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. כלומר, יש לו עכשיו משימה חדשה, שלא הייתה לו מקודם, והיא לכבוש את הארץ. עכשיו, מה זאת אומרת לכבוש? לכאורה, החלק שבו הוא נמצא, האזור של שכם, גם האזור של חברון, הם אזורים שהוא לא צריך לכבוש, הם שלו. את שכם, לפי מה שלמדנו, הוא בעצמו הקים, ואנחנו רואים גם מההמשך של הסיפור שענר אשכול וממרא, שהם מלכים כנעניים מהאזור של חברון, הם בעלי ברית אברהם. זאת אומרת שיש איזו ברית פוליטית שאברהם עומד בראשה באזור הזה, אבל האזור שאיננו כבוש, הלא הוא עבר הירדן המזרחי. לא רק שהוא לא כבוש, הוא נתן אותו במתנה ללוט. ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא מסכים עם החלוקה הזאת שעשית, עכשיו אתה תצטרך בעצמך לכבוש את מה שנתת. בסדר? עכשיו התורה תספר לנו את זה בריבוי פרטים שלכאורה הוא מיותר לחלוטין. אבל אנחנו נראה שריבוי הפרטים הזה הוא בכלל לא מיותר ושיש לו מטרה. לצורך זה נקרא בפנים, ויהי בימי אמרפל. מלך שנער. מה היא שנער?
בבל.
בבל. וזאת מניין לך? לא כתוב שום נבואות, פשוט לפרשת נוח זה כתוב במפורש, וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם, ושם הם רצו לבנות את המגדל, ועל כן קרא שמה בבל. אז אם כן, שנער היא בבל. אז מלך שנער זה מלך בבל.
אז למה לא פה כתוב?
אגב, כן, אז כנראה שבבל שמרה גם על השם שנער. כלומר, הארץ היא ארץ שנער, העיר היא בבל. תהיתי? כן. לפי ההיסטוריונים, שנער זה אחת הצורות של השם הקדום שומר. שומר, זאת הייתה הממלכה שהייתה בארץ בבל לפני הבבלים. קראו להם השומרים. וכנראה הקריאה הנכונה של של כתב היתדות שאומר שומר זה בעצם שנער. כן, יש היום מחקרים שהולכים בכיוון הזה. ויהי בימי אמרפל מלך שנער. אם כן, הוא דובר על בבל. אריוך מלך אלעשר. מהי אלעשר? ארץ שכנה כנראה לבבל. והיא העיר לרסה. שמוזכרת בכתבי היתדות כאחת הממלכות, עיר ממלכה קרובה לבבל. כדור לעומר מלך עילם. איפה זה עילם? עילם זה לא אשור. עילם כתוב מפורש בספר דניאל. ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה. אם כן, מדובר משהו קצת יותר מזרחי. עילם היא האזור של שושן. היום זה מה שנקרא אזור קוז'יסטן או ערביסטן על גבול איראן-עיראק. ותדעל מלך גויים. איפה זה גויים? גויים זה קצת יותר צפונה, זה מצפון לבבל. מה שלא יהיה, אם כן, עילם, שנער, אל השר וגויים, הם ארבעה מחוזות קרובים זה לזה יחסית. מה שמשותף להם זה שהם רחוקים מארץ ישראל. עשו מלחמה. זאת הפעם הראשונה בתורה שמוזכרת מלחמה. מבחינתנו זאת המלחמה הראשונה בהיסטוריה. זה לא שזה כך באמת, אבל זאת הראשונה בין המלחמות שהתורה רוצה לדבר עליה. אז היא האב טיפוס של המלחמות. עשו מלחמה. את ברה מלך סדום. איפה זה סדום? זה באזור ים המלח. איפה בדיוק? יש על זה ויכוח גדול בין המחקרים. יש אומרים מצפון, יש אומרים מדרום, יש אומרים לא היה ולא נברא, אבל זה ודאי לא נכון. על כל פנים, מה שמיוחד בסדום לעומת כל ארבע הממלכות האלה, שזה רחוק משם. יש משהו כמו 1,500 קילומטר שמבדילים בין סדום לבין אלם, למשל. כן, זה רחוק. וכדי להגיע מאלם לסדום, מה צריך לעשות? צריך לעבור לכאורה דרך מדבר בלתי עביר, הלא הוא מדבר ערב. בתנאים של אותם הימים אי אפשר היה לעבור דרך מדבר כזה. היו מוכרחים לפנות צפונה לאורך מורד הפרט, אבל דווקא לעלות אותו, ומשם באזור סוריה לפנות דרומה, שאם לא כן אי אפשר להעביר צבא בתנאים של אותם הימים דרך המדבר, בלתי אפשרי. מה? כן, מה שנקרא סהר הפורה, אבל דרך המדבר אי אפשר היה לעבור. אז זאת אומרת שכדי להילחם עם סדום, הם צריכים בערך לעשות עם הצבא שלהם למעלה מ-2,500 קילומטר. לא, אני קצת מגזים, 2,000 קילומטר בערך. כלומר, זה לא מבצע קטן, יש להם כנראה איזה אינטרס מאוד רציני למלאכים האלה להילחם, להוביל צבא לאורך 2,000 קילומטר כדי להגיע עד סדום. עשו מלחמה את ברה מלך סדום ואת בירשה מלך עמורה. מה מיוחד בעמורה לעומת סדום? שהיא קרובה. יפה. כן? סדום ועמורה הם ערים קרובות זו לזו. שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבויים ומלך בלע היא צוער. אם כן, יש לנו פה חמש ערים שהמבחן המשותף של כולן הוא שהן קרובות זו לזו. יפה. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. מה זאת אומרת? או שזה עמק או שזה ים. תחליט. שעתיד, כלומר שבזמן שמשה כותב את התורה, הוא כבר ים המלח. האמת היא שמבחינה גיאולוגית, יש הבדל גדול מאוד בין צפון ים המלח לבין דרום ים המלח. צפון ים המלח הוא עמוק מאוד. זה משהו, אגב, מדהים. זה ימה קטנה, סך הכל, אבל עמוקה, זה אחד הימים העמוקים בעולם, לא רק בגלל שזה נמצא במקום הנמוך בעולם, זה מתחיל ב-400 מטר מתחת לפני הים, אבל אחר כך זה שקע של 350 מטר עומק. כן, בתוך ים המלח, החלק הצפוני הוא עמוק ביותר. לעומת זה, החלק הדרומי, העומק שלו 25 מטר. פשוט הפרש עצום. והגיאולוגים אומרים שבמהלך ההיסטוריה קרה מספר פעמים שהחלק הדרומי של ים המלח היה יבש. כמו שאגב, עומד לקרות בימינו. חלק גדול מדרום ים המלח התייבש לגמרי, ובאופן מלאכותי משמרים אותו כדי להציל את המלונות. נכון? לא באמת. מה? ייבשו אותו מלאכותית, אבל יש גם התאיידות טבעית. אבל זה לא כך מסובך, כלומר הדרום יחסית קל לאייד אותו, ובגלל שבאמת הוא לא כל כך עמוק, ובאמת לפי המחקר הגיאולוגי, בזמנו של אברהם, דהיינו במאה ה-18 לפני הספירה, האזור הזה היה יבש. ולכן אין פלא שמשה רבינו כותב בתורה, כל אלה חברו אל עמק הסידים, אז זה היה עמק הסידים, עכשיו הוא ים המלח. בסדר? שתם עשרה שנה עבדו את כדור לעומר, ושלוש עשרה שנה מרדו. אז השאלה איך להבין את זה, כלומר בשנה השלוש עשרה או במשך שלוש עשרה שנה, יש על זה ויכוחים. ובארבע עשרה שנה בא כדור לעומר והמלאכים אשר איתו. כלומר מדובר סך הכל במושבה רחוקה מאוד. בעצם אפשר להבין שכדור לעומר שעומד בראש הקואליציה אפשר לומר של מלכי בבל, הוא בא להציל איזושהי מושבה רחוקה מאוד שנמצאת בקצה הגבול של האימפריה הבבלית של אותם הימים. כן, זה מה שזה אומר. עכשיו, הפרטים האלה הם חשובים כי הם יסבירו לנו איזשהו קושי בהמשך הפסוקים. וב-14 שנה בא כדור לעומר והמלאכים אשר איתו, ויקו, מה זה ויקו? השמידו, השמידו, חיסלו. ויקו את רפאים. איפה זה רפאים? באשתרות קרניים. איפה זה אשתרות קרניים? מה? לא, זה לא במואב. אני מצטער להגיד לך, זה לא במואב. אשתרות קרניים זה באזור המכונה בימינו ג'בל דרוז, בדרום סוריה, על גבול ירדן. כלומר, הם באים מצד צפון, נכון? הם באים מצפון לכיוון דרום. זה מה שאמרתי. הם עלו כנראה לכל אורך הפרט עם הצבא שלהם, עברו דרך סוריה הצפונית והגיעו אל הדרום, הגיעו לאשתרות קרניים. באשתרות קרניים הם לוקחים את האוכלוסייה הנקראת רפאים ומשמידים אותה. מעניין מאוד, מה יש להם להשמיד את הרפאים? כנראה שהרפאים היו בעלי ברית של הסדומים. כלומר, מתברר שבעצם זה לא רק סדום ועמורה וכולי שנלחמו. סדום ועמורה הקימו בעצם את כל עבר הירדן המזרחי נגד השלטון הבבלי. ולכן הבבליים מחסלים קודם כל את כל בעלי הברית האפשריים של סדום, ורק לאחר מכן הם יכנסו לסדום. הבה נראה. ויקו את רפאים באשתרות קרניים. ותזוזים בהם. בלי שום קשר לפזמון הילדותי על אברהם, אל תלך לשם וכו'. איפה זה הם? הם זאת עיר שעד עצם היום הזה קיימת, ועד היום נקראת בשם הם, והיא נמצאת בירדן, בערך מול אשדות יעקב. קיבוץ אשדות יעקב, קצת מדרום לשפך של הירמוך, אז שם יש עיר בשם הם. אז אם כך, הם עברו את הירמוך. הם עברו מאשתרות קרניים אל הם. בזה הם מתקרבים יותר לסדום ועמורה. נכון? טוב, נמשיך. ואת האימים בשווה קרייתיים. איפה האימים יושבים? איפה זה שווה קרייתיים? מה אתה אומר? יותר דרומית. ואיפה זה אתה אומר?
במואב.
וזאת מניין לך? בספר דברים. בספר דברים כתוב במפורש על ארץ מואב, האימים ישבו בה לפנים. אז אם כן, הם הגיעו כבר למואב. עכשיו, מואב, איפה זה ביחס לסדום? לא. לא. מזרחית. נכון? כלומר, הם כבר מגיעים בגובה קרוב לסדום ועמורה. אז אני שוב חוזר על המבנה של הנסיעה שלהם, מצפון הם עברו מאשתרות קרניים, דרומה להם, דרומה לשווה קרייתיים. והם כבר נמצאים ממזרח לסדום. לאן הם צריכים לפנות? הם צריכים לפנות מערבה, לתקוף את סדום. במקום זה, הם ממשיכים דרומה. כאילו פספסו את הרמזור, את התמרור, לא שמו לב, ממשיכים דרומה. ואת ההורי בהררם סעיר. איפה זה הררם סעיר? זה קרוב, כלומר זה באמצע הערבה. זה הר בירדן, שנמצא באמצע הדרך בין ים המלח לעקבה. כלומר הם פנו ממש דרומה. והם הלכו להשמיד את ההורי שנמצא בהר סעיר. ועד אל פרן אשר על המדבר. איפה זה אל פרן? אל זה מישור. והמחקרים טוענים שזו אילת. אז הם הלכו ממש דרומה. הם רוצים להילחם בסדום. מה להם להיתקע כל כך דרומה? פסוק זין. וישובו. מה זה וישובו? פנו צפונה. כן? ככה זה יוצא. ויבואו אל עין משפט הקדש. איפה זה? איפה זה קדש? זו פטרה. זאת העיר פטרה. כן, איפה שהסלע האדום, בעבר הירדן. כן, זה גם כן באמצע הערבה. אז זה למרגלות הר סעיר. ויקו את כל שדה העמלקי. איפה זה שדה העמלקי? זה מה שבין פטרה לים המלח. הם ממש פונים עכשיו צפונה יותר, משמידים מה שהם מוצאים בדרך, נכון? וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. איפה זה חצצון תמר? זאת עין גדי. וזאת מניין לכם? זה כתוב במפורש ב... כן, אבל הרב מפורש היא יודע. כי זה כתוב שחור על גבי לבן בדברי הימים. חצצון תמר היא עין גדי. כתוב בספר דברי הימים. כן? אז זאת אומרת שהם עשו סך הכל סיבוב ארוך מאוד. הם העריכו את הדרך במאות קילומטרים. כל זאת למה? כדי שלא יהיו בעלי ברית. זאת אומרת, כי הם רוצים לתקוף את סדום ואת עמורה, הם רוצים להיות בטוחים שכל השטח מסביב מנוקה. כן, מדובר מכן בצבא אדיר, שיש לו כוח בלתי רגיל, כן?
בינתיים סדום ועמורה רואים את כל הבלגן הזה עם בעלי הבריתות שלהם, הם לא חייבים מלחמה כדי לעשות?
אתה שואל, מדוע סדום ועמורה בינתיים שותקים? או שאין להם כוח, או שהם אגואיסטים. מה שתואם את מה שאנחנו יודעים על אנשי סדום. שסדום הייתה עיר אגואיסטית. או שבאמת אין להם כוח. מה אתה רוצה? כן? סך הכל ערים כמו סדום ועמורה, עם כל העושר שלהם, זה לא אומר שיש להם צבא חזק. אדרבה, הם עשירים, אז לא כך בא להם להילחם. אדרבה, הם שילמו כסף לכל האלה. כלומר, אתה רואה שכנראה הזוזים והרפאים והחורים וזה, כולם... כנראה היו משוחדים על ידי סדום ועמורה, והם דווקא כן היו נלחמים, אבל הם חוסלו. מכאן ואילך, לקטוף את סדום ועמורה, זה לא מסובך, נכון? ויצא, פתאום כשכבר רואים שאין ברירה, ויצא מלך סדום, מלך עמורה, מלך אדמה, מלך צבועים, מלך בלעי צוהר, ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. את כדור לעומר, מלך אלה, ותידע, כי הרי באו להם מעין גדי, בכלל באו להם ממערב. עכשיו, במקום לבוא להם ממזרח, באו להם ממערב. את כדור העומר מלך אלם, ודידל מלך גויים, ואמרפל מלך שינר, ואריוך מלך אלעשר. ארבעה מלכים את החמישה. זאת אומרת שיבחור את חמישה מלכים, אבל פי כן הם נופלים לפני ארבעה מלכים. עכשיו יש לי שאלה. מה, בעצם מהו האזור שכדור העומר והמלכים אשר איתו, אינם כובשים. אתם מבינים השאלה שלי? יש אזור שכדור לעומר והמלכים אשר איתו אינם כובשים. הם אינם נכנסים לכנען. כלומר, זה מאוד בולט, איך שהם מלחכים את כל הגבול של כנען מצד מזרח ודרום, אבל אל ארץ כנען, הם לא נכנסים, הם מגיעים עד עין גדי. שעין גדי זה ממש אל הגבול, שמה כבר אמורי שמה. אבל זה אמורי שמאוד רחוק מהמרכזים האחרים, כי הרי כדי להגיע לעין גדי, צריך לעבור דרך צוקים והכל, זה לא כך פשוט. אז הם צרפו גם את עין גדי לכיבושים. אבל מעבר לזה, הם לא נכנסים. וזאת למה? לכאורה, אם אתה פועל באסטרטגיה נכונה, ואתה רוצה להשמיד את כל מה שמסביב לאויב, אז תשמיד גם מצד מערב.
אולי לא בני הברית של סדום ועמורה?
אולי הם לא בני ברית של סדום ועמורה. אפשרות נוספת. אני שואל אתכם שאלה. מי שלט באותם הימים על ארץ כנען? יש לכם פה כמה הצעות, כולן לא נכונות. אמרתם, אברהם, מלכי צדק, שם, כנענים. זה לא נכון. מי ששלט, אבימלך, מי ששלט באותם הימים על ארץ כנען, הלא היא מצרים. ואז יוצא דבר מאוד מעניין. אגב, וזה לא סתם, יש בארץ כנען אחד השליטים, הוא אפילו בעל ברית של פרעה. אברהם. והוא עתיד גם להיות חתנו, כי הבת של פרעה נמצאת אצלו. כלומר, יש פה, אפשר לומר, הבבלים, אם הם נכנסים לארץ כנען, הם כבר מעלים את המלחמה לקנה מידה שאולי הם לא יוכלו להתמודד איתו. קנה מידה של מלחמה בין מעצמות. יוצא לפי זה שעמק הירדן ועמק... אני עוד לא הוכחתי. אבל אני אומר, אבל זה אומר שבאותם הימים עמק הירדן ובקעת הירדן ובקעת ים המלח היו בעצם הגבול הבינלאומי בין שני אזורי השפעה של שתי מעצמות. כלומר, במונחים של אותם הימים, מלחמה בין בבל למצרים זו מלחמת עולם. אז כל זמן שזה בתוך תחום ההשפעה הבבלי, מצרים לא תתערב. אנחנו לא מתערבים בענייניה הפנימיים של בבל. אבל אם הם יחדרו לכנען, זה כבר הכרזת מלחמת עולם, זה ממש לא כדאי. מה אתה אומר?
אני חושב שהשליטה שלהם היא אחת בתוך השנייה.
לא, לא אחת בתוך השנייה.
למה אם בבל תוקחת כל מה שמסביב ורק כנען נשאר מובלעת כזאת של מצרים?
בבל לקחו כל מה שמסביב לסדום. לא מה שמסביב לכנען. בסדר? עכשיו, זה שהמצרים שלטו אז על ארץ כנען, רואים את זה גם ממקורות חיצוניים וגם ממקורות תנכיים. למשל, במקורות תנכיים, כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, אז רבנו סעדיה גאון אומר פשוט מאוד, בני ישראל ישבו באמת בתוך התחום של ארץ מצרים, כלומר ארץ כנען. כי באותם הימים, זה כתוב מפורש בספר מלאכים, שמלך מצרים היה שולט ממצרים ועד פרת. ואנחנו רואים את זה במקורות חיצוניים, שהמצרים באמת שלטו פה. אבל אני לא רוצה להאריך בזה, כי... וגם אנחנו רואים את זה בסיפור של יוסף ואחיו. שכל הארץ באה למצרים, ארץ כנען וארץ מצרים באים אל יוסף. זאת אומרת שבאותם הימים יש גבול בין מצרים לבין בבל, והגבול של ההשפעה הבבלית זה בעצם סדום ועמורה. ייתכן אגב שהתסיסה האנטי-בבלית עודדה על ידי מצרים בסתר. יכול להיות. ואולי זהו הרקע לאמירה שסדום הייתה כארץ מצרים. אולי. אבל מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? למה זה כזה חשוב הסיפור הזה בגיאופוליטיקה? זה פשוט בא לומר כזה דבר, שאם אברהם לא היה נפרד מלוט, לוט מעולם לא היה עובר לאזור הבבלי. אגב, שמתם לב שיש בעבר הירדן הר שקוראים לו הר נבו? מה זה נבו? זה אל בבלי, לא? אחד האלים הבבליים קראו לו נבו. זה מראה באמת שהייתה השפעה בבלית עד האזור הזה. עכשיו, אני רוצה בוא לחזור מכן לנושא. אם לוט לא היה עוזב את אברהם, אז אמנם אברהם ולוט היו רבים ביניהם. ואז הם היו צריכים לגשת למשפט. ואז היה ממש לא נעים מלוט, כי לוט מן הסתם היה מפסיד במשפט. ואז אולי היה איזשהו סכסוך לוקלי. אבל מעולם לא היה אברהם נכנס למלחמה בקנה מידה גדול, כמו מה שהוא נכנס בעקבות הסיפור הזה. כלומר, לוט הרי נופל בשבי, אברהם צריך לשחרר אותו, צריך להילחם עכשיו נגד מלכי בבל, במילים אחרות, אברהם נפל לסכסוך יותר גדול מן הסכסוך הלוקלי שהוא רצה למנוע על ידי הסכם השלום שלו. עשית הסכם שלום חפוז, התוצאה היא שעכשיו אתה נכנס למלחמת עולם. זה מה שכתוב. כן? בואו נראה את זה עכשיו בפנים. כן? פסוק י'. מה? בסדר, יכול להיות. לא סותר. פסוק י' ועמק הסידים בארות, בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה, והנשארים הרה נעשו. איפה זה ההר שהם נסים אליו? הר חברון כמובן. הרי יש משני צידי עמק ים המלח, יש שני סוגי הרים. יש הרי מואב ויש הרי חברון. להרי מואב זה שטות לברוח, כן? כי הרי זה נכבש כבר על ידי ארבעת המלכים, אלא אין ברירה אלא לברוח אל הר חברון מסיבה פשוטה, לשם הם לא יגיעו, לשם הם לא ייכנסו, כי זה שייך לכנען. ברור? אז הפליטים עוברים לאזור כנען. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. למה הם צריכים את האוכל? פשוט יש להם צבא אדיר. הצבא צועד על קיבתו, ולכן הם צריכים את האוכל של סדום ועמורה. זה כמובן הכל, החיטה שהייתה שם וכו'. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום. כל זה קרה לו בגלל שהוא ישב בסדום. לא היה יושב בסדום, זה לא היה קורה בחיים. כן. אתה אומר, מה הייתה הבעיה בזה שהוא נתן לו את עבר הירדן המזרחי? הרי ממילא זה לא שלו. וזאת מנין לך? בגלל שזה לא בכנען? אז מה אם זה לא בכנען? אבל זה בארץ ישראל.
איזה ארץ ישראל המוצלחת?
בוודאי.
אבל אם ככה, זה לא רק סדום ועמורה.
נכון. איך אתה יודע שהוא לא כבש אותם? נראה, אנחנו נבדוק את זה. בינתיים אני רואה פה מה קורה עם עבר הירדן המזרחי. לאט לאט אנחנו נלמד על עוד מקומות. בסדר? ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום, פסוק י' ג', ויבוא הפליט, ויגד לאברהם העברי. לראשונה, אברהם פה מופיע בשם עברי. טוב, ברור למה הוא נקרא עברי. כי הוא מבני בניו של העבר. אבל למה דווקא בהקשר הזה הוא נקרא עברי? מה אתה רוצה? הבעיה שהוא מהעבר השני.
כן, הוא כאילו בוגד.
בוגד במי?
המחבלים באו כבשו.
נו, אז מה?
אברהם נמצא במצרים בעברי.
נו, אז מה בעיה?
עכשיו פתאום מגלים את עברו, שהוא גם מתאבד.
שהוא עם... נו. הוא חשוד, מה? בעיה שהוא בבלי לשעבר. אפשרי, אבל שם בבבל, שם רצו לשרוף אותו בכלל, אז מה אתה... אני חושב שהעברי פשוט, יש השערה שאחד החוקרים כתב, שעברי זה דווקא כינוי למי שנייד, נווד ונייד. ולכן, לפי הממצאים הארכיאולוגיים, שמתארים את החבירו בתור קבוצות נוודות, וכיוון שאברהם דווקא הוא פה יוצא למלחמת גרילה, אז זה דווקא מתאים לאופי העברי שלו, כן.
אולי כדי להזכיר לו שהעברים פעם שלטו בכל הארץ
הזאת. אולי כדי להזכיר לו שהעברים שלטו בכל הארץ. על כל פנים, מה? אנחנו נראה איך זה... אנחנו נראה את המלחמה שאברהם יעשה. והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר. והם בעלי ברית אברהם. אז אלוני ממרא, איפה זה? זה באזור חברון. איפה זה אשכול? ויבוא עד נחל אשכול. נכון? כלומר, כשהם מתקרבים לחברון, כתוב על מרגלים שהם באו עד נחל אשכול, ויחריטו משם אשכול. אז זאת אומרת שאשכול זה גם כן באזור של חברון. נכון? אז יש לכם ממרא, אשכול, אז איפה ענר? גם באזור. נכון? זאת אומרת שיש שליטים קנענים באזור של חברון, והם בעלי ברית אברהם. זאת אומרת שאברהם איננו פועל לבדו, אלא הוא דמות פוליטית. כן, תמיד מתארים, אנחנו מתארים לעצמנו את אברהם בתור ראש משפחה, איזה זקן כזה, פטריארך וזה. שוכחים שבעצם פה הוא ממלא תפקיד בדיני. לא בכדי הרי, לפני כן הוא היה במגע עם פרעו מלך מצרים, ויצב עליו פרעו אנשים. כלומר, מתברר שאברהם פועל בתור שליט, בתור מלך ממש. וישמע אברהם, כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, ילידי ביתו, 18,300, אז הוא יוצא עם כמה אנשים? ו-18,300 זה רק חניכה וילידי ביתו. אבל יוצאים איתו גם הצבא של ענר, אשכול וממרא. יש לו עוד שלוש צבאות, שלושה גדודים לפחות, נכון? וגם אם תסתכלו בפסוק תדבר, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו. זאת אומרת שיש פה צבא קצת יותר גדול מ-318. 318 זה קבוצת העילית. אבל יכול להיות שיש לי עם אברהם כמה אלפים. כמה אלפים. כתוב ילידי ביתו, נו אז מה? כן, כלומר זה העילית, האליטה. אבל חוץ מזה, אנחנו רואים בסוף הפרק שגם ענר אשכול וממרא יצאו איתו. וגם אנחנו רואים שבפסוק תדבר כתוב הוא ועבדיו, לא רק ילידי ביתו. זאת אומרת שיש פה מספר קבוצות, יש שלוש קבוצות לפחות. יש חניכיו, ילידי ביתו, יש עבדיו ויש ענר אשכול וממרא. אז סך הכל מדובר בכמות די רצינית של אנשים. יותר מ-318, ייתכן שכמה אלפים. עכשיו, וירדוף עד דן. למה זה חשוב 318? זה מספר הימים בשנה שבהם הירח נראה. באמת? לא, נכון. יש 365 ימים שבהם השמש נראית, מתוכם 318 שבהם הירח נראה. כן? זאת אומרת שאברהם בשלב הזה הוא עדיין ירחי ולא שמשי. זה הכוונה. עכשיו, כלומר, עוד לא בכל מילות תוקפו. עכשיו, בואו נחזור, גם הוא בן תרח, שקראו את שם הירח. ובכלל, בחרן, היו עובדים ליל הירח. כן, מה אתה אומר? למה לא יודעים, למה לא כתוב השם של מלך בלה? אולי כי לא יודעים אותו. יודעים, לפעמים לא יודעים, מה אני עושה? כן? זה כמו שבגמרא יש איזה 10 מקומות כתוב שאשתו של רבה היא הייתה ברתה דרב חיסדא. הבת של רב חיסדא. בשום מקום לא כתוב מה השם שלה. יותר מזה, אפילו כשרבה בא בטענות על ברהדיה שבגללו, בגלל ברהדיה מתה אשתו של רבה, הוא אומר, אני לא סולח לך על ברתי דרב חיסדא. כאילו שהוא לא יודע את השם של אשתו. אז זה ברור שהוא אמר את השם שלה, אבל המחבר הגמרא לא ידע את השם שלה. זה קורה. טוב. מה? מחבר המקרא. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מכתיב למשה את התורה, הוא מוסר לו פרטים הידועים מבחינה היסטורית. זאת אומרת, זה לא, הקדוש ברוך הוא פועל במסגרת הידע ההיסטורי של בני ישראל של אותם הימים. לא צריך לספר להם דברים שהם לא יודעים. עכשיו, כן, מה? כשצריך, צריך. ויאמר עשיו אל ליבו, זה כן. עכשיו, נכון. מה שנדרש, מה שנצרח, נצרח. מה שנצרח, זה כמו שאמרו, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא שלנו. יכול להיות שיש גם משמעות יותר עמוקה לזה שמלך בלע אין לו שם. יכול להיות. כן. עכשיו, אני רוצה פה להבין פה קצת מה קורה. וירדוף עד דן. איפה זה דן? בצפון. בצפון של מה? בצפון של בקעת הירדן. עכשיו, אפשר אם כן להבין שהשיירה של ארבעת המלאכים עברה דרך בקעת הירדן. למה דרך בקעת הירדן? כי זה ישר. כי זה ישר. עכשיו, למה הם צריכים לעבור דרך מקום ישר? הם פשוט עכשיו נמצאים עם כל השבי וכל הרכוש וכל האוכל של סדום ועמורה, אדמה וצבועים ובלע. אם כן, מדובר, אם כן, בשיירה כבדה. מדובר באנשים אחרי קרב, שבו הם ניצחו. אבל עכשיו הם צריכים לנהל, הייתי אומר, שיירה כבדה. בטח עגלות עמוסות וכו'. צבא כזה הוא לא צבא שיכול להילחם. הוא צבא, הייתי אומר, אפילו פגיע ביותר, איטי מאוד. ולאברהם אין לו בעיות כאלה. יש לו גדודים שאין להם שום רכוש לסחוב, שום פקלאות, יש להם רק נשק. בסדר? לכן הם, יש להם יתרון צבאי רציני מאוד. עכשיו, מה שיותר מזה, ויחלק עליהם לילה. מתי אברהם היה תוקף את השיירה? בלילות. בלילות זה הכי קל לתקוף אנשים עייפים שסחבו במשך כל היום עגלות עמוסות עם שבויים והכל. ברור? מה הוא יכול לעשות? אז זה לא היה כל כך קל, בסדר. אז כתוב, ויחלק עליהם הלילה, הוא ועבדה, ויקם, וירדוב עד חובה, אשר מסמול לדמאסק. עכשיו, יכול להיות שבגלל זה באמת, כמו שאתה אומר, במצב כזה, הצבא נס על נפשו, מפקיר את השבויים, ואת כל השבי, כל האוכל, וכו', זה מה שכתוב, וישב את כל הרכוש. וגם את לוט אחיו, רכושו השיב, וגם את הנשים, ואת העם. קיצור, הפעולה הצליחה. דווקא זה הגיוני, כן?
למה לומר שזה כמה לילות?
כי כדי לרדוף עד דן ועד דמשק צריך כמה לילות, כן.
כן. הוא לא שתקף אותו כל לילה.
למה לא? זה התנפלויות בלילה. לכן גם כשאתה בא בכמויות קטנות של לוחמים, מול צבא אדיר, במצב שיש לך פה עליונות של לוחמת לילה. כמה הם היו? אני לא יודע, אבל תראה, הם עשו שם כיבוש רציני. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו, רכושו אישי, וגם את הנשים ואת העם. עכשיו, מה יוצא מכל הסיפור הזה? בשלב הזה, עבר הירדן ריקה מתושבים, או על כל פנים משלטון. מי הכובש של עבר הירדן המזרחי? אברהם. זאת אומרת, אפשר לומר, כל האזור הזה שייך, על פי המשפט הבינלאומי, המקובל באותם הימים גם כן, שייך אישית לאברהם. הוא הפך להיות השליט של עבר הירדן המזרחי. באזור שכם, יש לו גם איזושהי שליטה. גם באזור בית אל והעי, וגם באזור חברון. זה מעניין. אז הוא שולט על עבר הירדן המזרחי, על חלק משומרון, חלק מיהודה. לא איזה בבל. לא, זה לא שלו, הם ברחו לשם. הוא לא מגיע, הוא מגיע דמשק. עד חובה אשר משמאל לדמשק. איזה הורג את המלך? ממש הוא הורג את המלך. עכשיו, מה האזור שאברהם לא שולט בו? כל חוף הים, כל שפלת החוף. הגולן. לא, הגולן הוא כן, איכשהו, דמשק הוא מגיע. הוא לא מגיע, הגליל, לא. הוא לא שולט על הגליל. הוא לא שולט על חוף הים, על הנגב ועל פרוסדור ירושלים. מעניין המפה שמצטיירת כאן לפנינו. כלומר, אברהם הופך להיות השליט של עבר הירדן המזרחי, של יהודה ושומרון. אבל אין לו פרוסדור ירושלים, נגב, חוף הים, גליל. מעניין. טוב, אז מה הוא צריך לעשות עכשיו? הוא צריך לנסות את כוחו, לכאורה, על הצד ההוא גם כן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך אתננה, נכון? אז ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכות את כדור לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה, הוא עמק המלך. איפה זה עמק המלך? איפה זה עמק המלך? מה?
ירושלים.
אתה אומר ירושלים. יש עוד הצעות? שמואל ב', פרק י"ח, פסוק י"ח. מה כתוב שם? בשמואל ב', פרק י"ח, פסוק י"ח. יחסית קל לזכור. פסוק י"ח, כן, שמואל ב', פרק י"ח, פסוק י"ח. ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. אז איפה זה? זה בקדרון. בקדרון מול ירושלים. אז זאת אומרת שאברהם משום מה יוצא עכשיו בתהלוכת ניצחון, במקום לחזור אל אלוני ממרא, הוא מתקרב לירושלים. מה המטרה שלו? הוא רוצה למלוך שם. לכאורה זה מה שמציעים לו. יש אפילו דרשה, עמק שווה הוא עמק המלך, תסתכלו ברש"י, ומדרש אגדה, עמק שהושבו שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוהים ולקצין. כלומר, כאן ניתנת אופציה, אפשרות לאברהם להפוך את ירושלים לבירת המדינה שלו. עמק שהושבו כל המלכים לשים את אברהם לנשיא עליהם ולקצין. אז עכשיו אברהם יכול להקים מדינה. מה הוא יעשה עם המדינה הזאת? הוא ישתמש בה כדי להשפיע את תורתו, את אמונתו על העולם כולו. נפלא. אבל כשהוא אסר לו, איפה הוא אסר לו? מה? שלושת השבועות? מה? מה? מה אתה מבין? מה כשהוא אסר לו? כשהוא אמר לו, אתה תלך תקים מדינה בארץ ישראל, ונברחו בך כל משפחות האדמה. נכון? כתוב לו בי"ב פסוק ג' ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז אדרבה, זאת ההזדמנות, אתה תקים מדינה. הרי בניגוד למה שאברהם רצה בהתחלה, שזאת דת קוסמופוליטית בלי קשר לשום מדינה, אז הקדוש ברוך הוא כופה עליו להקים מדינה בארץ ישראל. עכשיו בארץ ישראל, עכשיו הוא יכול להשתמש בכוח הפוליטי שלו, גם כדי לכפות את אמונתו על כל יושבי מדינתו, מתוך כך גם להשפיע על העולם כולו, כפי התוכנית של הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? אני לא הבנתי את הבעיה, זה בדיוק כמו שלמדנו. ואז מה קורה? קורה משהו מעניין מאוד. הוא מלכי צדק, מלך שלם. מי זה מלכי צדק? מה זה מלך שלם? שלם זו ירושלים. מה הוא צריך לעשות בעצם מלכי צדק? הוא צריך להכניס אותו לירושלים. נכון? מה הוא עושה? הוציא לחם ויין. אדם שכל העולם כולו מסכים שהוא יהיה מלך עליהם, אז אדרבה.
אבל הוא קורא תיגר עליו בעצם.
יפה. זאת אומרת שמלכי צדק דווקא לא מסכים. כן? מוציא לחם ויין, והוא כהן לאל העליון. אומר לאברהם, בעצם רגע, בשם מה אתה רוצה לשלוט? כי אתה מאמין באל אחד, אתה המונותאיסט הגדול, אה? גם אני מונותאיסט, לא פחות ממך. גם אני מאמין בייחוד האל. אני כהן לאל עליון. אז לירושלים אתה לא נכנס, זה שלי. מאבק בין שני מונותאיסטים. אז זהו, זה בדיוק השאלה. האם זה אותו אלוהים של אברהם ושל מלכי צדק? זה מה שאנחנו נראה מתוך הדיון ביניהם. יש פה שאלה, השואל קורא לעצמו בונז'ור, באמת. כן. איך בן אדם יחיד יכול להיות שליט על טריטוריה? נו באמת, לא קראת חדשות? ודאי שאפשר שאדם יחיד ישליט על טריטוריה. זה עניין של משטר. טוב, איך אומרים? אתה שואל, מו אמר דבר כזה? טוב, ומלכי צדק מלך שלם מוציא לכם ועין והוא כהן אל עליון. מה? נו. כן, בדיוק, מה שאנחנו נראה כאן. פסוק יוטט. פסוק יוטט אחד הפסוקים הקשים ביותר ליהודי מאמין. ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. מי מברך את מי? מלכי צדק מברך את אברהם. זאת אומרת שמי גדול ממי? תמיד המברך גדול מהמתברך. זאת אומרת שיש כביכול פה מסורת קדומים של אמונת ייחוד, שהיא באה לאשר את האמונה של אברהם. כלומר, אתה בסדר. אתה תלמיד טוב. היו חוקרי מסתורין שמוד התחברו לדמות של מלכי צדק וראו בו כמין, אפשר לומר, עדות למסורת העתיקה של האמונה שעבדה מן העולם, ומלכי צדק בא והוא מאשר שאברהם בסדר. אז כאילו שהוא גדול ממנו. כן, מה אתה אומר? מי זה מלכי צדק? אני לא יודע, זה מלך שלם. יש כל מיני מסורות אגב על מלכי צדק, גם מחוץ ליהדות, שהן לא הכי סימפטיות מבחינתנו. כן, מה אתה אומר? אולי יש לו אופן אחר של התגלות. חז"ל אומרים שהוא שם בן נוח. שזה שם, בן נוח. אני לא יודע אם זה בדיוק שם עצמו, או שמשהו מבית מדרשו של שם. על משהו קדום מאוד, ששולט בירושלים, זה לא במקרה. כן? מה?
זה שמלכי צדק ברך את אברהם, זה אומר שמלכי צדק מאמין שהוא קדום מאברהם, זה לא משהו באמת...
אבל התורה מביאה דבריו. עכשיו תראו, אבל איך מלכי צדק מכנה את הקדוש ברוך הוא? הוא קורא לו אל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צעריך בידיך ויתן לו מעשר מכל. עכשיו, תסתכלו, אני מדלג לרגע אחד, בפסוק כף ב' ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם אל עליון, קונה שמיים וארץ. כלומר, מה בעצם כאן אברהם גילה? הוא גילה שהוא גדול מרבו. כי רבו מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור אל עליון, ואברהם מכיר אותו בתור השם אל עליון. מה? זה השם הפרטי של הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא לא רק בעל תואר אל עליון, הוא גם, יש לו שם. והשם הזה הוא השם המתגלה בהיסטוריה. כן? לכן אמור אל בני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מארץ מצרים. מתחת צבילות מצרים. זאת אומרת שהשם זה מי שמתערב בהיסטוריה. וזה ההשגה של אברהם שאין למלכי צדק מלך שלם. שהוא מכיר אותו בתור אל עליון, לא בתור השם. קונה שמיים וארץ, מי שברא את הכל, אבל עכשיו שהוא ברא את הכל, הוא מחוץ לכל. מה שאין כן אברהם שמכיר אותו בתור מי שמתערב בכל. בסדר? כן. מלכי צדק. כן.
כתוב פה שהוא היה כהן אל עליון, ואז הוא אמר, ברוך אברהם אל עליון. כל אחד שאני הכהן שלו, גם אתה ברוך אליו, אז בוא כאילו עושה קואליציה.
כן, משהו כזה, ברור. ברור, אחר. אבל מה שלא יהיה, אברהם לא הוכנס לעיר שלם. מעניין. עכשיו, על כל פנים, יש פה הזדמנות. הזדמנות לפחות לשלוט על עבר הירדן המזרחי. בואו נראה מה קורה כאן. פסוק כ"א, ויאמר מלך סדום אל אברהם. תן לי הנפש והרכוש כך לך. אי אפשר להגיד למישהו תן לי, אלא אם כן זה שלו. נכון? אני לא יכול להגיד תן לי עגבניה או אגוזים, אם לא שמי שאני מבקש ממנו זה שלו. נכון? אז עכשיו אם כך, תן לי הנפש, משמע שהנפש בינתיים של מי? של אברהם. והרכוש כך לך, ו... אפשר לקבל איזה חתיכת? תודה. ואברהם בעצם, כלומר מלך סדום אומר, בוא נעשה חלוקה, תן לי הנפש והרכוש כך לה. משמע שאברהם יכול לא לתת שום דבר. יכול לא לתת את הנפש ולא לתת את הרכוש. כלומר, עכשיו מלך סדום בפועל זה אברהם. הוא המלך. כל הכוח בידו. ומה היה צריך אברהם לעשות? היה צריך לקחת את הנפש ואת הרכוש אליו. מדוע? כי אז הוא היה מתקן את אנשי סדום ועמורה. ואילו כאן אברהם מגיב הפוך לגמרי, הוא נותן גם את הנפש וגם את הרכוש למלך סדום. ויאמר אברהם מלך סדום, הרים אותי ידי אל השם עליון כל שם וארץ, אם יחוץ יצרוך נעל ומכך מכל אשר לך, ולא תאמר אני ישרתי את אברהם. בלעדי, רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי עני, ארשקול במריהם יקחו חלקם. כלומר, אברהם מוותר על הרעיון המדיני. וזאת למה? אולי הוא חושב שכשם שהאנשים שהוא הביא מחרן זה עשה לו בעיות, והאנשים שהוא הביא ממצרים זה עשה לו בעיות, אז אולי לא כדאי לקחת אנשים עכשיו מסדום. וזאת בדיוק הייתה הטעות, כי דווקא את אנשי סדום הוא צריך לקחת תחת כנפי השכינה. לכן חז"ל באים בטענות אל אברהם על זה שהוא לא לקח את הנפש. עכשיו אפשר להבין משהו תמוע. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום, אברהם פתאום נתקף בפרץ של חרדה אדירה, זה פתטי. הוא נלחם למען אנשי סדום. למה? כי הוא מרגיש שזה אשמתו. אם הוא היה לוקח אותם תחת כנפיו, אז הוא היה מחזיר אותם בתשובה. כיוון שהוא הפקיר אותם לנפשם, הם נפלו והידרדרו מבחינה מוסרית, ועכשיו אברהם אוכל את עצמו. הוא אומר, זה אשמתי. מה? זהו, זו השאלה אם אברהם היה מוכן לעבור דרך הממד הפוליטי או לא. כן, מה אתה אומר? רוצה להגיד משהו? כן, מה? נכון. אפשר גם את זה להגיד. כן, נו, אז מה? לא יודע, זה משהו קטן. זה אולי זה הדרך של מלך סדום לומר. כן. טוב, על כל פנים, רואים שאברהם חוזר להיות אישיות פרטית. והשאלה היא, למה זה כך? כנראה שאברהם היסס מאוד לקבל את השלטון בידו. ואז השאלה, מה המשמעות של זה, ומה תהיה התגובה של הקדוש ברוך הוא לדבר הזה? כל זאת ועוד, בפעם הבאה.